כאן רשת בית. ערן סיקורל. כאן רשת בית. השעה הבינלאומית 27 במאי 2020 והיום בעולם.
The president accusing Twitter of stifling free speech, saying he won't allow that to happen. Can he invade Twitter?
נשיא ארצות הברית טראמפ יוצא למלחמה נגד הרשת החברתית טוויטר שסייעה לניצחונו בבחירות הקודמות. לטענת הנשיא כי הבחירות באמצעות הדואר יזויפו, צורפה הזהרה של טוויטר ולינק למאמר בנושא ב-CNN, שנועת נפשו של הנשיא. טראמפ מזהיר שטוויטר פוגעת בחופש הביטוי. השאלה היא מי חזק יותר, נשיא המעצמה החזקה בעולם או מנכ"ל טוויטר ג'ק דורסי. הלילה הגיע מניין המתים הכולל בארצות הברית ליותר מ-100,000 בני אדם, הרבה מעל המספרים שעליהם דיבר הנשיא טראמפ רק לפני חודש וחצי.
We're talking 50, 60, 65 maybe. Maybe, but we're going toward 50 or 60,000 people.
טראמפ העריך שמניין המתים יעמוד על בין 50-60 אלף בני אדם, בפועל המספר כפול ועלול להשפיע על הבחירות שהתקיימו בעוד 5 חודשים. בברים של פראג הרימו הלילה כוסית שהחיינו. צ'כיה מתחילה לחזור לשגרה, בתי העינוגים נפתחים, המחורים לטיפה המרה יכולים לשוב ולשתות בתנאי שישמרו על מרחק של 2 מטרים זה מזה. התנאים החדשים לא מאפשרים בילוי המוני, אבל אחרי חודשיים בבית הצ'כים אומרים תודה על מה שיש.
לידי וולרים שעשי תידן בפסדו, איך מגיד את זיימן וליקי, פרטוז'ה, מזמן פוצ'ית על עשים של לידי.
אנשים התקשרו שבוע מראש, מספר מרסל סוס, מנהל מסעדה, כפי שאפשר לראות העניין גדול, אנשים הולכים לשתות אחרי חודשיים, במיוחד המבקרים הקבועים, הם כבר הודיעו לנו שהם לוקחים 3 ימי חופש כדי להיות איתנו 3 ימים רצופים.
Rundt omkring i Norges land sitter det festpyntede voksne og barn.
בפעם הראשונה במערב אירופה הטלוויזיה הממלכתית של נורווגיה במשדר מיוחד לרגל עיד אל פיטר. בתוכנית ברכת ראש הממשלה, בישולים ולא מעט אורחים. שינוי מתבקש נוכח אופייה המשתנה של אירופה, או שינוי אחד יותר מדי.
מוברק!
וגם... עוד המנון קורונה מרהיב, קליפ התרמה של האום מאחד לא פחות מ-170 אומנים לביצוע משותף של שירה של דיאן וורן, אני עומד לצדך.
When the night surrounds you and you think that no one cares about you.
ויש גם נוכחות ישראלית בולטת, שרון פרבר המלחינה עומדת מאחורי האירוע. בזמרים אפשר למצוא גם את הזמרת הילה פליטמן, ואי אפשר להחמיץ גם את הייצוג הבולט של ישראל, הזמרת ריטה.
I'm standing with you.
I'm standing with you.
שעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה סמדרת על עובד באולפן ערן סיקורל, כבר מתחילים. שלום רב לכם ושלום לטכנאי שלנו חיים זקן. מדינות האיחוד האירופי יוצאות עד מן ההסגר, הסגר שנמשך חודשיים. אבל זה איננו סופו של המשבר, אלא אולי תחילתו. מתחילת המגפה גברו באיחוד הקולות, שתהו מהו תפקידו של האיחוד ומהו ההיגיון לקיומו, אם בעת המשבר הרציני הזה הוא הוכיח חוסר יכולת מוחלטת להתאחד ולפעול באופן משותף. אנחנו פותחים בדיווחה של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
המתח בין המדינות הצנועות לבין המדינות העשירות גובר כעת עוד יותר לקראת ההודעה הצפויה היום של ראשת הנציבות האירופית אורסולה ון דר ליין. היא אמורה לחשוף את הצעתה להוצאת היבשת מן המיתון הכלכלי חסר התקדים שאליו נקלעה בעקבות מגפת קורונה. בסוף השבוע האחרון דחו ארבע המדינות השמרניות של האיחוד, אוסטריה, הולנד, שוודיה ודנמרק, את ההצעה המשותפת שגיבשו קנצלרית גרמניה אנגלה מרקל ונשיא צרפת אמנואל מקרון, להעניק סיוע למדינות שנפגעו קשה ביותר במשבר קורונה. ארבע הנוקשות טענו שהסיוע הזה חייב להיות בצורה של הלוואות ולא בצורה של מענקים. השסע הזה מטרפד את המאמץ להשיג את כספי סיוע החירום האלה מהר ככל האפשר. במדינות הנגועות ביותר, איטליה וספרד, גוברים הקולות האנטי-אירופיים, והמשך חברותן באיחוד עלול להיות תלוי ביעילות הסיוע האירופי שבו עסקו.
Credo che ci avviamo a una stagione, come avevamo detto all'inizio della crisi, che vuole uscire dall'emergenza.
אני מאמין שאנו מתחילים את העונה, כפי שאמרנו בתחילת המשבר, העונה שתושיט אותנו ממצב החירום עם האיחוד האירופי שיהיה חזק יותר, האיחוד שמסוגל לעמוד מול האתגרים של העולם הגלובלי, המסוגל לשתף פעולה כדי לקבוע כללים של גלובליזציה, כמובן ברוח ההגנה על אירופה, אמר ראש הפרלמנט האירופי דוד ססולי. התקווה שרבים מבני עמו באיטליה אינם שותפים לה, על רקע תחושת האכזבה מתפקוד האיחוד האירופי בעת המשבר הסניטרי במדינה. בחזית השנייה של המתיחות בין סין לארצות הברית נשמעו קולות חריפים בכינוס הוועידה הפוליטית המייעצת של המפלגה הקומוניסטית בבייג'ין. מטרתה של ארצות הברית היא להסיט את תשומת הלב הבינלאומית מבעיות הפנים שלה ולהעביר את האחריות אל אחרים, טען לי בועדונג, חבר הוועד הפוליטי העליון של המפלגה. לארצות הברית יש 180 עובדים בארגון הבריאות העולמי, לסין רק 35. ההנהגת הארגון מורכבת מ-21 חברים, 11 מהם הם מארצות הברית, האיחוד האירופי, קנדה ואוסטרליה, ורק אחד מסין. בעת המשבר הנוכחי מינה ארגון הבריאות העולמי צוות עבודה מיוחד ובו 30 חברים, וגם שם היה רוב אמריקני. אז איך אפשר לטעון שסין שולטת בארגון הבריאות העולמי? טעה הבכיר הסיני וכינה את הטענות האמריקניות עיוות מוחלט של עובדות.
352 אלף בני אדם מתו עד כה מקורונה, 100 אלף מהם מארצות הברית, ברזיל גם היא נמצאת שם בראש הרשימות. אתמול עמד מניין המתים בברזיל על 1,027 בני אדם, וכבר היום מאז שעות הבוקר המוקדמות יש דיווחים על 44 מתים, אבל אלה מספרים כמובן חלקיים. הבוקר רק עולה עכשיו על ברזיל, והמספרים כמובן ממשיכים לעלות. אנחנו אומרים שלום לכתבנו בברזיל, תום אורגד.
שלום ערן.
תמונת מצב על מה שקורה היום בברזיל.
כן, בברזיל המצב ממשיך להיות רע. האמת שאין יותר מדי שינוי מבחינת אופן ההתנהלות של הדברים. כלומר, הממשלה עדיין לא מתייחסת באופן ישיר למשבר. נראה ש... המנהיגים עוסקים יותר במשברים פוליטיים מאשר במגפה, והמספרים, מספרי המתים והחולים והנדבקים ממשיכים לעלות. כלומר, בהשוואה לשבוע שעבר נראה שיש אולי איזושהי ירידה קלה, אבל מוקדם מאוד עדיין לפתח תקוות בקשר לכך. על פי הערכות שהתפרסמו כאן אתמול, מדובר על כך שצופים כ-100 אלף מתים עד אוגוסט. בואו נקווה מאוד שהערכות האלה לא יתממשו. ושוב, באמת גם בגלל מחסור בבדיקות ומחסור במעקב, יש איזשהו סוג של חוסר בהירות לגבי המספרים. כלומר, על פי הערכות, ייתכן שמספר החולים בפועל בברזיל גבוה בין פי 7 לפי 15.
עד כדי כך, פי 7 או פי 15, זה אומר שהמספרים כבר מגיעים, אם הערכות האלה נכונות, לכ-200,000 מתים בברזיל, זה באמת מספר חסר תקדים.
לא, מדובר במספר החולים. מספר המתים לא גבוה, כן. ואם מספר החולים גבוה, אפילו לפי הערכות השמרניות יותר, פי 7, אז מדובר כבר על כ-3 מיליון ברזילאים שחולים, מה שאולי גם מראשית תקווה לכך שמאחר שהטיפול של הממשלה במשבר הוא כל כך לוקה בחסר, וגם הריחוק, תקנות הריחוק החברתי לא ממומשות, כלומר הציבור לא ממלא אפילו את ההנחיות המעטות שהוא כן מקבל, אולי זה יעבור כאן יותר מהר ממה שמצפים, כלומר אולי המגפה תגיע לסיב מהר ותשכח מהר, קשה לדעת כרגע.
בוא נדבר על מדינה אחרת באמריקה הלטינית, היא מעט קטנה יותר ולכן אולי אנחנו קצת פחות שמים לב אליה, אבל שיעור התמותה שם למיליון תושבים הוא די קרוב לברזיל, 115 בני אדם למיליון תושבים שהלכו שם לעולמה מקוביד-19, אנחנו מדברים על פרו.
כן, פרו גם, המצב מאוד מדאיג. בימים האחרונים נשמעו הערכות מצד הנשיא, שהוא נחשב כנשיא שמתפקד בצורה יחסית סבירה במהלך המשבר הזה. פרו, בניגוד לברזיל, היו הנחיות יותר נחרצות של סגר וריחוק חברתי. כ-80% מהפרואנים הביעו תמיכה בהתנהלות של הנשיא שלהם. ובימים האחרונים הנשיא מרטין ויזקרה הביע הערכות שהצליחו לשטח את העקומה, ושהמספרים נמצאים באיזושהי ירידה. ואתמול מספרים שברו את כל העשיים, קרוב ל-6,000 נדבקים בפרו, מדינה שעל אף שממלאת את תקנות הסגר לא מצליחה לשלוט במספרים הללו, בעיקר משום שהיא מדינה מאוד ענייה, וחלק גדול מהאנשים לא יכולים להישאר בבית, הם חייבים לצאת לעבוד, כמחצית מהאוכלוסייה, כמו שכבר ציינו כאן, אין מקררים בבית למשל. אז חייבים ללכת לקניות, ללכת לבנק, למשוך את כספי העזרה שמתקבלים מהממשלה. אי אפשר בעצם לנהל סגר אפקטיבי בתנאים כאלה, והמספרים כעת נמצאים במגמת עלייה, שנקווה שהיא תפסק בקרוב.
תום אורגד, כתבנו באמריקה הלטינית, תודה.
תודה רבה.
אנחנו שווים לאירופה, ראש ממשלת בריטניה, בוריס ג'ונסון, צפוי להופיע היום לפני ועדת בית הנבחרים. זה יימשך 90 דקות בערך, שבמהלכן הוא יענה על שאלות של חברי הוועדה בכל הנוגע להתמודדות הממשלה עם נגיף קורונה, ולפרשת יועצו הבכיר שמעסיקה את הממלכה מאז סוף השבוע. עד כה מתו בבריטניה יותר מ-37,000 בני אדם, מתוכם 134 ביממה האחרונה, הדיווח של כתבנו בלונדון, עידו סואן.
היום ב-4:30 שעון בריטניה יתייצב בוריס ג'ונסון אל מול הוועדה המקשרת בבית הנבחרים, המורכבת משלוש המפלגות הגדולות בפרלמנט, השמרנים, הלייבור והמפלגה הלאומית הסקוטית. מאז 2002 מתייצבים ראשי הממשלה לפני הוועדה בכדי לענות על שאילתות בעניין סדר היום הציבורי. זוהי הוועדה היחידה שעומדת לה הסמכות לתשאל את ראש הממשלה, ויושב הראש הטרי שלה, סר ברנרד ג'נקינס ממפלגת השמרנים, הודיע על מושבה בשבוע שעבר עוד טרם חשיפת פרשת היועץ, וזאת לדבריו בשל העובדה שהמגפה הובילה לריכוז גדול של כוח בידי ראש הממשלה, וכך האחריות האישית שלו גדולה יותר מהרגיל. באוקטובר האחרון הוא אשם ג'ונסון שהתחמק מלהתייצב אל מול הוועדה, והסיבה שנתן אז הייתה כי הוא עסוק בהעברת הסכם הברקסיט. בתוך כך התראיין השר המתפטר ממפלגת השמרנים הסקוטית, דאגלס רוס, לבי-בי-סי, ואמר כי הוא אינו יכול להמשיך לכהן בתפקידו בעקבות פרשת נסיעותיו של היועץ הבכיר של ג'ונסון במהלך הסגר.
As a government minister, you must be willing to defend the government policy and what the government are saying, and I wasn't able to do that, so I felt the only option left to me was to resign from government.
כשר בממשלה אתה מחויב להגן על מדיניות הממשלה ועל מסריה. לא יכולתי לעשות זאת, וחשתי כי האפשרות היחידה בעבורי היא להתפטר מהממשלה. השר אמר כי התלבט במהלך סוף השבוע לפני שהחליט על התפטרותו, ואמר שבוחריו נאלצו להימנע מלהיות קרובים למשפחתם במצבים קשים, בעודם ממלאים את הוראות הממשלה, והוסיף.
I've got to be honest, you know, some are unhappy with my resignation, and this is an issue that does divide people, and I understand and I respect that. But I have a choice to make, and I'm the MP for Moray. I represent my home area, and I thought the best way I could do that was to resign from government, but to continue to stand up for this area on the back benches.
יש מי שלא היו מרוצים מההתפטרות שלי, זה נושא מפלג, ואני מכבד זאת, אך עליי להחליט, והרגשתי שההחלטה הנכונה היא להמשיך ולשרת את בוחריי במחוז הבחירה שלי מספסלי הפרלמנט. בתוך כך הודיע אתמול שר הבריאות מאט הנקוק במהלך התדרוך היומי לתקשורת על ניסוי בתרופה רמדסיביר שאושרה לשימוש במתכונת חירום בהרעב וביפן בתחילת החודש.
This is probably the biggest step forward in the treatment of coronavirus since the crisis began. These are very early steps, but we're determined to support the science and back the project.
ייתכן כי זה הצעד החשוב ביותר בטיפול בחולי קורונה מאז פרוץ המגפה. אלו הם צעדים ראשוניים, אך אנו נחושים לתמוך במדע ולסייע בפרויקט המבטיח הזה. בשלב ראשוני, יינתן הטיפול בתרופה במתכונת של ניסוי קליני לחולי קורונה בעלי קשיי נשימה, מקרב אוכלוסיית הבגירים והמתבגרים המאושפזים בבתי חולים בלבד, טרם אישורה לשימוש כללי. הטיפול יינתן לאחר שניסויים שנעשו בכמה מדינות והיו חלק ממחקר בינלאומי שהוביל לארצות הברית, הראו כי התרופה מקצרת את ההחלמה מ-15 ימים ל-11 בממוצע. כמה מומחים בתחום מחלות נגיפיות אומרים כי מדובר עד כה בתוצאות מבטיחות. כאן עידו סואן, לונדון.
וקצת חדשות טובות, אם אכן הממצאים החדשים מאיטליה נכונים, בהחלט חדשות אופטימיות, באיטליה התגלה זן חדש של וירוס קורונה, פרופסור קרוזו, נשיא ארגון הווירולוגים בארץ המגף, מקווה שהזן החדש הזה, שהוא פחות אלים, יצליח להשתלט על הווירוס שגרם למאות אלפי מתים בעולם, הדיווח של כתבנו ברומא, יוסי בר.
האם וירוס קורונה הולך ומאבד את כוחו? עדיין מוקדם לומר, אך פרופסור ארנלדו קרוזו, נשיא ארגון הווירולוגים באיטליה ומרצה באוניברסיטת מרילנד, אופטימי. הפרופסור גילה זן חדש של קורונה שהוא הרבה פחות אגרסיבי מהזן המקורי שגרם לתמותה של מאות אלפי אנשים ברחבי העולם. פרופסור קרוזו סבור כי הזן החדש עבר שינויים וייתכן שבעתיד יהפוך לווירוס השולט בעולם. הזן החדש של קורונה התאים את עצמו לגוף האדם כדי לחיות זמן רב יותר והוא גורם לנזקים קלים יותר שאפשר לחיות עמן. הצוות של פרופסור קרוזו שעובד ללא הפסקה במעבדה משוכללת בעיר ברשיה עומד לפרסם את תוצאות המחקר בקרוב, אך בינתיים הקדים ופרסם את מסקנות המחקר כדי לעודד את הציבור. קשה לדעת אם מזג האוויר הוא שהביא למוטציה בווירוס, אך ייתכן שבחודשי הקיץ נוכל לצאת לחופשות ואפילו להסיר את המסכות. פרופסור קרוזו, שדבריו מתפרסמים היום בכל כלי התקשורת, מניח שהווירוס המקורי של קורונה יתעורר בחודשי החורף, אז כבר נהיה מוכנים יותר. וייתכן שהזן החדש והמתון השתלט על הזן האלים ויביא להיעלמותו. הפרופסור האיטלקי נשמע אופטימי ומוסיף כי מחקרים דומים בהונג קונג ובארצות הברית הביאו לתוצאות דומות. כאן יוסי בר, רומא.
קצת מוסיקה, עמים רבים, עם שיר אחד, שיר התרמה של הפזמונאית היהודיה דיין וורן למען קרן הקורונה של האום עלה לרשת במשתתפים. 170 אומנים מרחבי העולם, כולל מאיראן, ביוזמת בין היתר המלחינה הישראלית שרון פרוור, בהשתתפות הזמרת הישראלית הקלאסית הילה פליטמן והזמרת ריטה. נראה אם תצליחו לזהות את השירה של ריטה שם ברקע.
Cares about you.
I'll be sending love and prayers to guide you. I'll be there
through whatever you go through. I'm standing with you.
And wherever you go to, I'll stand beside you.
beside you. And when you feel like all the odds are all against you, and you just feel like giving up, well, I won't let you. Whatever you go through,
I'm standing with you.
I'm standing with you.
השעה הבינלאומית, אנחנו שווים לעסוק בקורונה. בארצות הברית עומד מניין המתים על 100,000, זאת בשעה שנמשכת הירידה בקצב ההדבקה. שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
שלום ערן.
אצל הרשויות השונות, יש לומר, אין בהכרח הסכמה על המספרים המדויקים כאן, נכון?
כן, אנחנו נמצאים באזור של אבן הדרך הזאת של 100,000 מתים, לפי הספירות הרשמיות, למשל זו שמתנהלת על ידי אוניברסיטת ג'ונס הופקינס, עדיין קצת פחות מזה. כלי תקשורת אחרים אומרים שזה יותר מזה. שאלה יותר גדולה היא, האם המספר הזה באמת משקף את המספרים האמיתיים? רוב המומחים חושבים שמספר המתים מקורונה בארצות הברית גבוה ב-25-30% מהמספרים הרשמיים. זה נובע מהעובדה שאנשים רבים מתו בבתים שלהם, מתו בבתי אבות, בעיקר בחודש הראשון של המחלה, מבלי שהובחנו כנשאי קורונה.
מכאן לזירת הקרב החדשה של הנשיא טראמפ, חדשה ישנה, טוויטר, הפעם הוא נכנס עמוק עמוק נגד הרשת הזאת, לאחר שהתיגה ציוץ שלו כבלתי נכון עובדתית.
כן, הרי בסופו של דבר טראמפ הוא איש של טוויטר, ככה הוא מתקשר עם הציבור האמריקני, עם עשרות המיליונים שעוקבים אחריו, ככה הוא מגיב לאירועים עולמיים ומציג את מדיניותו, ולצד השימוש הנרחב הזה יש גם ביקורת כל הזמן על כך שטראמפ בעצם מנצל את הפלטפורמה הזאת כדי להפיץ דברים שהם לא נכונים, וזאת בניגוד למשל להנחיות של טוויטר. ואתמול לראשונה הפלטפורמה הזאת נקטה צד והוסיפה לציוץ של טראמפ הערה. המדובר הוא בציוץ שלו שחוזר על דברים שהוא אומר כבר כמה זמן, ולפיהם הצבעה בדואר מובילה לרמאויות, למקרים רבים של רמאויות. אנחנו ניצבים בפני בחירות בנובמבר, יש ניסיון, בעיקר מצד הדמוקרטים ואנשי זכויות ההצבעה, לדאוג לכך שהאמריקנים יוכלו להצביע בדואר, במעטפות, כדי שלא יצטרכו בתקופת הקורונה ללכת לקלפיות ולסכן את חייהם. טראמפ מאוד נגד זה, הוא צייץ שזה מוביל לרמאויות, הדבר הזה נבדק הרבה פעמים ונמצא כלא נכון ולא מדויק, אין שום עדויות שתומכות בכך, ולכן טוויטר הוסיפו את ההערה הזאת, הפאקט צ'קינג, בדיקת העובדות, כאשר הם מפנים למאמרים שסותרים את דבריו של הנשיא. הוא כמובן לא אהב את התיוג הזה, חזר לטוויטר, התלונן על הפלטפורמה וטען שהיא מפלה לרעה קולות שמרניים ברשת.
יש לו מה לעשות בכלל? יש כלים שהוא יכול לנקוט בהם? כי אתמול כבר שמענו סימנים לאיומים בכיוון הזה.
קודם כל, האם הוא רוצה לנקוט בצעדים נגד הפלטפורמה שמשמשת אותו כל כך טוב וכל כך הרבה שנים כדי להעביר את המסר שלו? ספק אם הוא יכול לעשות את זה, אבל מספיק שהוא ידבר נגד זה, ישמיע את קולו ומהדהד עם הרבה מאוד אנשים בהרבה מאוד מקומות שאולי יחרימו, אולי יפעלו להגבלות או לרגולציה על טוויטר, שאגב הייתה הרשת החברתית הכי פחות מתערבת לפחות בעניינים פוליטיים עד לשלב הזה. אבל אולי זה גם איזשהו איתות אל הנשיא עצמו שהוא יצטרך קצת להיזהר יותר. זה בא גם בהקשר של ניסיון נוסף להגביל את פעולותיו של טראמפ בטוויטר, כאשר הוא צייץ טענות, שוב, שקריות על כך שמנחה טלוויזיה שהוא אינו אוהב, ג'ו סקרבור, היה מעורב במוות של אחת מהנשות הצוות שלו. בן זוגה, האלמן בעצם של אותה אישה, פנה לטוויטר וביקש מהם להוריד את הדברים של הנשיא בגלל שהם שקריים.
כן, ומצד שני, לא מעט שאלות כאן עולות לגבי התפקיד של טוויטר ובכלל של הרשתות החברתיות במשטור חיינו ובמשטור חופש הביטוי. בואו נעבור מכאן לממשל שעדיין מחפש דרכים להגביר את הלחץ על סין. טראמפ אותת אתמול שהוא נערך לעיצומים.
כן, ובסופו של דבר רשימת התלונות של האמריקנים נגד סין הולכת ומצטברת. זה התחיל בענייני סחר כמובן, אחר כך נוספו נושאים אחרים, באחרונה עניין הקורונה והטענה האמריקנית שהכל באשמת סין, שהסתירה, שלא סייעה, שלא שיתפה פעולה ושנתנה לנגיף הזה להתפשט, ועכשיו הניסיון הזה של הסינים להטיל מגבלות חדשות על הונג קונג, וכאן ארצות הברית בעצם אומרת אולי זהו הקו האדום שאחריו היא תנקוט צעדים. הנשיא טראמפ נשמע כמי שיש לו כבר משהו מוכן בקנה, הנה דברים שהוא אמר אתמול.
Can you tell us what you plan to do regarding sanctions against China for its pending actions against Hong Kong?
Your questions early, we're doing it now. We're doing something now. I think you'll find it very interesting, but I won't be talking about it today. I'll be talking about it over the next couple of days, Jen. Okay?
Anything special that you mentioned on China, does that include sanctions?
No, something you're going to be hearing about over the next, before the end of the week, very powerfully, I think.
אז אנחנו צריכים לחכות, הוא מבטיח שאנחנו נשמע לצעדים האמריקנים לפני סוף השבוע, כלומר בימים הקרובים. דיברנו על זה גם בעבר, אפשרויות הסנקציות נגד סין קיימות, אבל מאוד בעייתיות, כי בסופו של דבר הן פוגעות בחזרה בסחר האמריקני. אחד הדברים שעליו מדברים הוא אולי הפסקת הסטטוס המיוחד בענייני מסחר ופיננסים שיש להונג קונג. שוב, צעד שיכול לפגוע בסינים, אבל פוגע גם בכלכלה האמריקנית.
נתן, תודה.
תודה רבה.
אז מה קורה בהונג קונג? אחת העילות למחאה האמריקנית, המשטרה עצרה שם עשרות מפגינים ברובע המסחרי, כוחות הביטחון השתמשו בגז מדמיע על מנת לפזר את המפגינים במרכז הכלכלי של העיר. המשבר החדש החל בעקבות הכוונה של סין לחוקק את חוק הביטחון הלאומי החדש. שלום להוד פיזם, תושב הונג קונג.
ערב טוב, ערן.
מה המצב היום? מה המצב היום אצלכם?
אנחנו זכינו לכמה חודשים של אתנחתא קלה בעקבות הקורונה, מהכאוס הפוליטי ששטף את הונג קונג מאז יוני אשתקד. אבל אמנם אנחנו עוברים את משבר הקורונה עם נזק מזערי של 1,067 חולים וארבע נפטרים בלבד, אבל הממד הפוליטי רק לקח איזו אתנחתא קלה, וצריך להדגיש שתוך כדי שהעולם היה טרוד בניהול המשבר, קרו מספר דברים בהונג קונג עם ערך פוליטי שלא זכו להד בינלאומי, מעצרם של 15 פעילים פרו-דמוקרטיים בכירים, כשאמתלת המעצר ארגון התכנסויות לא חוקיות. אנחנו מדברים על דמויות כמו ג'ימי לי, איש בן 71, בעלים של חברת תקשורת ואתר החדשות אפל דיילי, מהמובילים בהונג קונג, יושבי ראש לשעבר של המפלגה הדמוקרטית, מרטין לי, איש בן 81, ואלברט הו, בן 68. וכל המעצרים האלה כמובן שהם היו הפגנתיים, מה גם שבתקופה הזאת מפרסמת ועדת החקירה הפנימית של המשטרה, דוח על התנהלות המשטרה ועל ניהול המאבק מול המפגינים בשנה שעברה, דוח כמעט מחניף למשטרה ולא ביקורתי, שעורר את חמתם של תושבי הונג קונג, והם מזהים שוב פעם כרסום באוטונומיה שהונג קונג נהנית ממנה עד כה.
ועכשיו לכל הסיפור הזה מצטרף גם החוק הזה, חוק הביטחון הלאומי החדש. מה הוא כולל החוק הזה, ומדוע המוחים בהונג קונג כל כך זועמים עליו?
אז ככה, שני דברים קורים במקביל. ביום חמישי בערב, כפי שאנחנו כולם יודעים, זה שהונג קונג עדיין מאקלט את החדשות, את המהלומה שהיא סופגת בכנס השנתי של הוועדה המרכזית של המפלגה הקומוניסטית בבייג'ינג, המודיעה על טיוטת חוק הביטחון הלאומי, כשכל מטרתו למגר כל תופעות מחאה בטריטוריה, שוב פעם טריטוריה שהיא עדיין אוטונומית, אם כי הדעה הרווחת שזה עניין של זמן, והזכויות הפרט בעצם מצטמצמות. במקביל, המועצה המחוקקת של הונג קונג דנה כעת היום, ולכן המחאה מאוד סוערת היום בהונג קונג, בחוק המגן על כבודו של ההמנון הלאומי. שוב פעם,
הסיני כמובן.
כן. שני החוקים מבשרים רעות, הם עושים את תום עידן One Country, Two Systems, שבעצם זה הבסיס להסכם הבריטי-סיני ב-97, וצמצום חירות הפרט מרוקם את תוכן את ההסכם, מה גם שעדיין רב הנסתר על הגלוי, שאין הרבה מידע שמגיע מבייג'ינג ובפרט את מהות החוק. משיחות אישיות שאני מנהל עם מקומיים ומגמן רחב שלהם, אני שומע פתאום שיחות על שאיפות לעצמאות. הכל או לא כלום, ביטויים קיצוניים מאנשים שהייתי מגדיר כמיינסטרים, דברים שלא שמעתי בתקופת המחאה במשך יוני, יולי ואוגוסט של שנה שעברה.
ודברים שסין ודאי לא תוכל להשלים איתם, ללא ספק
בוודאי.
אתגר לא פשוט שבייג'ין תצטרך להתמודד איתו בחודשים הקרובים. עוד פיזם, תושב הונג קונג, תודה רבה לך.
תודה רבה לכם.
אם לא יהיו שינויים של הרגע האחרון, היום ייפתח עידן חדש במחקר החלל והטיסה המסחרית המאוישת הראשונה. תצא לדרך בחדר הבקרה של חברת ספייסיקס, סופרים את הדקות לשיגור טיל הפלקון 9, ואלון מאסק, יושב ראש החברה, כבר מתחיל לקבל הזמנות מתיירי חלל ראשונים. שלום לאסף זלינגר, כתבנו בניו יורק.
שלום ערן.
סידרת לעצמך מקום באחת מהטיסות האלה?
אני לצערי לא סידרתי לעצמי מקום בטיסות, ואתה יודע, בעידן שלנו, בעידן הקורונה, גם צופים רגילים, בדרך כלל נאסא מוכרת כרטיסים, ומזמינה כל מיני אח"מים לאירועים הללו, הפעם זה יהיה כנראה כולם בטלוויזיה ובאינטרנט בשל הנסיבות, אבל אם לא יהיו שינויים של הרגע האחרון, היום ב-4:33, שעון המזרח של ארצות הברית, או 11:33 שעון ישראל, טיל הפלקון 9 ועליו קפסולת הדרגון יעלו השמיימה ויקחו את שני האסטרונאוטים הראשונים שבעצם קנו כרטיס בחברה מסחרית, אמנם נאסא שילמה בעבור הכרטיס הזה, אבל בוב בנהקן ודאג הרלי, שני אסטרונאוטים מנוסים, יהיו הראשונים שיעלו לשמיים בטיל של חברת ספייסקס. לטיל הם יגיעו ברכב טסלה מובזר, שניהם לובשים מדים די חתיכים, נראים טיפה כמו מלחמת הכוכבים, לא כמו מה שאנחנו רגילים מהסרטים של מחקר החלל, הכל כאן...
לא הלבוש הממשלתי הסולידי הרגיל.
קצת יותר מחויית, ההתרגשות כמובן בשיאה. בוא נשמע את בוב קוואנה, מנהל תחנת השיגור בבסיס קנדי.
I don't have to tell you all how exciting it is to have the first flight of humans to space from the Kennedy Space Center in 9 years. And what an historic pad to be doing it from. We went to the moon from pad 39A, and 82 of our 135 shuttle missions launched off that pad, including 3 of my flights. And now, rather than rusting away in the salt air through our partnership with SpaceX, that pad is being used once again, and it's now for our commercial crew program as well as other missions for SpaceX. And I think that's absolutely outstanding.
כן, אז אתה יודע, ערן, באמת אותו כאן שיגור 39A היה צריך לעבור השמשה מיוחדת כדי לשמש את הטילים של חברת ספייסקס, אז החלודה בהחלט הוסרה ממנו, כפי שאומר בוב קוואנה, ובאמת התמונות נראות די מרהיבות. אם הסיפור הזה באמת יעבוד, מדובר בהצלחה אדירה לחברת ספייסקס, שמתחרה מול מיליארדר נוסף, מול בלו הורייזון, של ג'ף בזוס שמנסה גם הוא להגיע לחלל, וכמובן חברת בואינג שגם היא מנסה להיות אחת הזכייניות להוציא את תיירי החלל הבאים. כמובן מבחינת ארצות הברית מדובר בהצלחה לתעשייה האמריקאית, אחרי שנים
שנזכיר שלנאסא למעשה אין חלליות משל עצמה כבר.
נכון, זו הייתה החלטה של, אתה יודע, כבר זה לפני 3 נשיאים, כבר אחרי אסון קולומביה שכולנו מכירים, לאחר נפילתו של אילן רמון ב-2003, נאסא מחליטה קצת לצאת מהמשחק הזה, זה בימי בוש, ולאחר מכן לקח 3 נשיאים כדי להגיע למצב הזה שבו חברה מסחרית אמריקאית יכולה לשגר אנשים לחלל.
אסף זלינגר, כתבנו בניו יורק, תודה.
תודה.
אנחנו מכאן לעוד שורת ציוצים אנטישמיים של המנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי, בסוף השבוע, שתוקפים את ישראל, אבל מתברר שלא כולם חושבים כמו המנהיג העליון. העם האיראני מביע סולידריות ושולח מסר של שלום כלפי ישראל באמצעות הטוויטר. שלום לכתבתנו נועה אקסינר.
שלום איראן.
אז מה אומרים האיראנים, מה אומר הציבור?
טוב, אז מה שמעניין שבאמת ביום שישי האחרון חל יום קודס באיראן, המשטר הכריז עליו אחרי המהפכה בעצם, זה יום שישי האחרון של הרמדאן, יום ירושלים, וזה באמת כדי לתמוך בשאיפה הפלסטינית לשחרר את ירושלים. ביום הזה בדרך כלל יש תהלוכות, אנחנו רגילים לתמונות האלה של שריפת הדגלים, יש שם ממש הצגה שלמה ברחובות, ובעקבות הקורונה כל המאמצים התרכזו לזירת הרשתות החברתיות. ואז אנחנו רואים שמתנגדי המשטר, שמשתמשים בטוויטר גם בתוך איראן וגם מחוץ לאיראן, החליטו לצאת בצעד נגדי כדי להתנער מהשנאה שלהם. הם יצרו השטג שהשם שלו הוא שלום פרום איראן, ואת זה צייצו תחת הדבר הזה שלל ציוצים, שלל של תמונות. שוחחתי עם שרונה אבגינסה, אז מנהלת המדיה הדיגיטלית של משרד החוץ בשפה הפרסית, שעקבה אחרי התופעה הזאת. בואו נשמע.
המשתמשים האיראנים, בעיקר אלה שעוסקים בתחום הפוליטי נגד המשטר האיראני, הם לרוב לא משתמשים בפרטים האמיתיים שלהם, כלומר לא מזוהים, הם לא טרולים, הם לא פייק, הם פשוט אנונימיים, הם משתמשים בשם לא אמיתי, בתמונה לא אמיתית, ומאוד מאוד נזהרים ושומרים על הביטחון שלהם, כי הם יודעים שאם הם ישתמשו בשם האמיתי שלהם, בפרטים המזהים האמיתיים שלהם, הם עלולים לייצר על ידי גורמי מודיעין וביטחון איראני.
טוב, אנחנו מותחים את, אני מותחת אותך לגבי התוכן של הציוצים, נכון? כן?
נכון, כן.
אז באמת, חברים, יש שם אנשים שכותבים על דפים, כי חשוב להם שהמסר שלהם לא ישובה, שממש כותבים על נייר. יש בחור שטוען שהוא מטהרן, שהוא אמר, אז טהרן בישראל סולב עליי שומה, מטהרן לישראל שלום עליכם. יש המון גרפיקות של דגלי ישראל ואיראן שיוצרות לב, שיוצרות פרחים. יש כאלה שאף מתאמצים וכותבים לנו בכתב יד בעברית, אנחנו חברים, המנהיג העליון, חמנאי, לא מייצג את הדעות שלי, האומה הישראלית והאומה האיראנית חברים לאורך השנים. וזה באמת, תהינו על קנקנם של הציוצים האלה, האם זה אמיתי, ואכן שרונה מאשרת שהחשבונות האלה אמיתיים, מתוחזקים, יש להם סגנון ושפה ברורים.
לא מהגרים, לא איראנים גולים בארצות הברית או בישראל.
ההבחנה היא שמדובר באיראנים שהם גם נמצאים בתוך איראן, וכנראה שגם מדובר בגולים שאולי לא רוצים שבני משפחותיהם ייפגעו. זאת ההבחנה, אבל אכן מדובר בחשבונות של אנשים שחוששים על החיים שלהם, שברור למה הם מתחבאים מאחורי תמונה שהיא לא אמיתית, ושהם כותבים את הדעות שלהם, אז כשהם כותבים אותם, אז אתה יודע, כשזה בפרץ של רגשות, עם חלקם שרונה אפילו מדברת, אז בוא נשמע מה הם מספרים לה במסרים הישירים בטוויטר של המשתמש ישראל בפרסית.
חשוב להם להדגיש שהם לא רואים בישראל כאויב, שהמשטר האיראני בעצם לא מייצג אותם ולא את הדעות שלהם, שהם לא שונאים את ישראל ושהם גם אין להם שום סיבה לשנוא את ישראל. חלקם, חלק גדול מהם הם צעירים שנולדו אחרי המהפכה, והם עדיין, אתה יודע, הם שמעו מההורים שלהם על מהנדסים ישראלים שהיו באיראן, שעזרו בתחום של השקיה, חקלאות.
זהו.
אז האיראנים אוהבים את ישראל, אבל מתברר שגם אנחנו בישראל אוהבים את איראן. אני רוצה להפתיע אותך עם כמה צלילים משיר בביצועך, נועה.
לא, וואו, באמת.
כן, 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 הנה זה בא.
וואו, לא, זה קורה באמת. וואו.
כן, וזאת נועה אקסינר שלנו, בקריירה האחרת המוסיקלית שלה, בשפה הפרסית, הנה. שלא צפית את זה.
מאוד מאוד לא צפיתי את זה.
מה אנחנו שומעים?
אתם שומעים את השיר גולס האנגם, שקלטתו יחד עם עידן אמסלם, מלהקת אורפנדלנד, עשינו קאבר לשיר פרסי שהוא ממש נכס צון ברזל בעדה הפרסית, הוא בדרך כלל מושמע בחתונות בשלב הזה שאתה עובר למוזיקת העדות, מה שנקרא, אבל זה שיר שהטקסט שלו הוא מאוד מאוד עצוב יחסית לעובדה שהוא פה בישראל ובשאר העולם מנוגן בשמחה. זה טקסט שמדבר בעצם על אהוב או אהובה שלא מגשימים את האהבה, שדרך לאהבה היא מאוד קשה לייסורים. וכן, הניסיון שלי בשפה הפרסית, אתם אפשר להתרשם.
איך נולד החיבור הזה בינך לבין פרסית, כיוון שאת לא ממוצא פרסי?
אז שירתתי בצבא ביחידה שבה הצטרכתי לדעת פרסית.
נו אקסינר, תודה רבה על הדיווח וגם על השיר.
תודה איראן.
כן, ואחרי שהפתענו את נועה אקסינר פה עם שיר שלה, אנחנו עוברים אלייך, מירי קרימולובסקי. שלום מירי.
שלום, שלום. איזה יופי של שיר, איזה ביצוע.
נכון, יפה, יפה.
וואו, הפתעתם אותי וזה מקסים. אנחנו מדברים על
בריטניה,
המלצת
סוף שבוע. כן, לארצות הברית, שם עולם התרבות ישוב לפעילות כנראה רק באוקטובר, אבל בינתיים אנחנו יכולים להמשיך להנות ממחזות זמר ברשת. והיירספרי, זו המלצת סוף השבוע שלנו.
נכון, אז בפרויקט הגדול של המיוזיקל, של מחזות הזמר, The Shows Must Go On, הייתה קצת ביקורת על זה שהיו דברים קצת מדכאים, היה לנו פנטום האופרה, היה לנו ישו כוכב עליון. הירספרי זה סיפור אחר לגמרי כמובן, בוא נשמע קטע. To announce that Amber Von Tussin is about to get out dance. Tracy Turnblad!
בוקר טוב בולטימור, מירי
קרימולובסקי. אז תראה, זה לא רק לחובבי המחזות הזמר, אני למשל לא במיוחד אוהבת מחזות זמר, אבל מי שאוהב שירי שנות ה-60, והחשיבות של המחזמר הזה, שהוא פחות ידוע מאותם אלה שהזכרתי, גם קץ וכו', החשיבות שהוא נתן במה לפרפורמנציות שהן שמנות, כמו שאמרו פעם, כן? ודוד גוף לא הכי חתיכות, לא הכי יפות לפי המושגים, אתה יודע, של מה צריך להיות בסדר. לימים, כן, גיבורה שלנו זכתה באירוויזיון, נטה שלנו שגם היא לא, כאילו, לפי הכללים. המחזמר הזה ניבא את זה, ממש ניבא את הז'אנר הזה של האישיות, של להפך הטיפוסים הקצת יותר אקסטנטרים האלה, וזאת ילדה מבית ספר שמצליחה להופיע בתוכנית שהיא חולמת עליה, ואז נותנת במה בעצם לאנשים שגם מבחינה כיסאית אולי לא נותנים להם את
כן,
המקום.
כן, וגם בכלל מחזמר שעוסק בנושא ההפרדה הגזעית והמאבק למען השוויון בארצות הברית, הרבה מאוד מסרים חיוביים שעוברים
שאקטואלים גם היום כמובן.
כן, שאקטואלים גם היום ועוברים בעטיפה סחרינית במיוחד.
נכון, והמחזמר הזה אגב זכה בכמה פרסי טוני, ובצדק זה לא רק הצבעוניות הנהדרת, שבאמת היום אני חושבת שפעם ראשונה שראיתי באמת את נטע, חשבתי על כך שהיא כאילו לקוחה מהמחזמר הזה. כמו שאתה אומר, עטיפה מאוד מאוד צבעונית, מאוד לא סטנדרטית, גם הצבעים לא בדיוק מה שמותר, הבגדים לא בדיוק מה שמותר, מהפכה גדולה, המחזמר הזה, אני רק אסיר, רק 48 שעות אפשר לראות את זה מיום שישי למעשה, אבל עדיין היום מי שלא הספיק לראות את ה-National Theatre בלונדון עם ההצגה הנהדרת של טנסי וויליאמס, חשמלית ושמה שתוקה, שתיקה, סליחה, שוקה, עם ג'יליאן אנדרסון, הנפלאה ולו רק בשביל המבטא הדרומי הכבד הזה, הסאודרן הזה, בהחלט דברים, כמו שאתה אמרת, שאולי חלק מאיתנו, בגלל שכל כך יקר לא יזכו לראות, וברודווי הודיעו שמקווים לחזור באוקטובר, לצערנו זה עוד לא בטוח, ובאמת מחזות הזמר כרגע הם בהקפאה מלאה.
נחזיק אצבעות שבקרוב נוכל לשוב ולראות מחזות זמר גם בארץ, גם בלונדון, גם בניו יורק. מירי קרימולובסקי, תודה.
תודה לך, אירן.
אנחנו נשארים בעולם המוסיקה, הפעם אחרי שהיינו כבר עם מוסיקה מאיראן ומוסיקה אמריקנית, אנחנו עוברים למוסיקה דרום אמריקנית מפרו. שלום למשה מורד.
כן, שלום איראן, אנחנו ככה במסלול פינת מוסיקת העולם שלנו בשבועות האחרונים, לצערנו, או לצער המקומות שאנחנו מגיעים אליהם, ככה עוקבים אחרי מסלול הקורונה גם, וגם היום כולם מדברים על המצב הנורא באמריקה הלטינית עכשיו, שהפכה להיות מוקד, ובפרו בפרט. אז אני רוצה להשמיע לכם להקה מפרו, להקה נהדרת שנקראת נורה לימה, כלומר לימה החדשה, שמשלבת בתוכה מוזיקה אפרו-פרואנית. יש קהילה אפריקאית בפרו, ותיקה מאוד, קטנה, לא גדולה, אבל היא בעיקר בערי החוף, והיא גם מקיימת כל מיני טקסים, ויש לה מוזיקה משלה. אז בואו נשמע את לובה לימה, שמכניסים אלמנטים של מוזיקה אפרו-פרואנית, יחד עם מוזיקה מודרנית, מוזיקה אלקטרונית, ומוזיקה דרום-אמריקאית, כללית, לטינית, מופיעים ברחבי העולם כשמותר להופיע, ואפילו היו מועמדים לגרמי. נובה לימה, מפרו.
Don Manuel de Don Porfirio llegó un día y sorprendió. Escuchó con la sonrisa y luego nos enseñó. Muchos pueblos y cantinas por el mundo recorrió. Quedó siempre con recuerdo de cada bar al que llegó. Y dijo, compadre, solo le pido, como dice el viejo bar, que el día de mi muerte no derramen lágrimas. Quiero que canten mi canción. Quiero verlos desde arriba, quiero ver celebración, gocen la vida como yo. Gocen la vida como yo.
Alegría.
Gocen la vida como yo.
Vamos a gozar esta vida.
Gocen la vida hey. Como yo.
Gocen la vida.
Gocen la vida como yo.
Ajá.
רן.
כן.
מה שיפה ומעניין במוזיקה הזאת שאתם שומעים, זה השילוב של גם מוזיקה אינדיאנית, וכמובן שבפרו יש אלמנט אינדיאני מאוד מאוד חזק, גם מוזיקה אפרו-פרואנית, אפריקנית, בעולם החדש בדרום אמריקה, וגם כמובן השפעה פן-לטינו-אמריקנית, מוזיקה שאפשר למצוא בקובה, מקסיקו ועוד. וההרכב הזה, הפרואנים מאוד גאים בו, אני מקווה שבקרוב יוכלו שוב להתגאות בו כשהוא יוכל לצאת להסתובב בעולם בפסטיבלים, כשיחזרו הפסטיבלים.
אמן, ועד אז יש רדיו ואפשר לשמוע לא מעט כן. מוזיקה אפרו-פרואנית גם אצלך ברדיו מונדו, בחן תרבות, נכון. בימים ראשון עד חמישי בשש בערב. משה מורה, תודה רבה לך.
תודה, תודה אירן.
Cante
עד כאן השעה הבינלאומית מהדורת יום רביעי, אחרונה בשבוע בצוות העורך זאב שניידר, המפיקות סמדר תלובד ואורית שולץ, הטכנאים חיים זקן ושימון דוקרקר, אני רן סיקורל, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, עוד חדשות, תוכניות ועדכונים ישירות לטלפון שלכם, ביישומון של כאן אתם מוזמנים להוריד אותו, מחר בשתיים בצהריים מרחה בית עם ערן זינגר, אנחנו נפגשים שוב באחד בלילה בשידור החוזר, וביום ראשון עם מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית, הפעם מהאולפן בירושלים, יוצאים מהסגר, ועד אז תוכלו לשמוע אותנו שוב ושוב בדף ההסקטים של כאן, להתראות.